כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, חפהי במנחם אב, תשע"ח, מסכת זבחים, דף קוף תת וב. מאזינים ברדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בהתרגשות גדולה ובהודיה לבורא עולם לקראת השמחה הגדולה, שמחת התורה, עם סיום מסכת זבחים בסוף השבוע. ראש חודש אלול הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יהי רצון לפניך, אדינו אליי, ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף י' דלת במסכת זבחים. נשננו, נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה הגמרא בדף קוף י' דלת, שנינו במשנה, שרובע ונרבע ושאר פסולים ששחתם בחוץ פטור, דכתיב להקריב קורבן לפני משכן השם, ואילו אינם ראויים לקורבן. הנה מוכח שפסולים אלו לא נתמעטו מהפסוק ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, והיינו משום שהיו ראויים קודם שנפסלו לבוא לפתח אוהל מועד, ועל כוחך מדובר בהוקדשו ואחר כך נפסלו. רובע ונרבע בהוקדשו ואחר כך נרבעו, מוקצה ונעבד בהוקדשו ואחר כך הוקצו ונעבדו. ואף על פי שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו, המשנה סוברת כרבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים הם ממון בעלים. אתנן ומחיר כליים ויוצא דופן בהקדיש את אימן, ואחר כך עשאן אתנן ומחיר ונולדו כליים ויוצא דופן. כמן דאמר שסובר, ולדות קודשים מתקדשים כשנולדו. והיו ראויים לבוא עם אימן קודם שנפסלו, ועל כוחך היו צריכים את הפסוק להקריב קורבן למעתם, כיוון שעכשיו אינם ראויים. שנינו במשנה שלוש מחלוקות בין רבי שמעון לרבנן. א', בתורים שלא הגיע זמנם, ב', בבעל מום עובר, ג', באותו ואת בנו. של רבי שמעון יש לב בשוחתן בחוץ, ולרבנן אין לב. וג', המחלוקות נצרכות, כי אב והמינה הייתה שדווקא בעלי מומים מעוסים, ולכך לרבנן אין לב ושוחתן בחוץ, אבל תורים שאינם מעוסים מודים רבנן שיש בהם לב. וכן הייתה אבי אמינה שדווקא שתורים שמעולם לא היו ראויים אין לב, אבל בעלי מומים שהיו ראויים ונדחו מודה רבי שמעון שאין בהם לב. ואם היה שונה תורים ובעלי מומים, אבי אמינה שבאותו ואת בנו מודים רבנן שיש בהם לב, כיוון שאין פסולו בגופו. שנינו במשנה של רבי שמעון יש לב במחוסר זמן, ונחלקו האמוראים מהו הלב. דעת רבי הילה בשם ריש לקיש שהוא הלב שלא להקריב חובות בגלגל, וחובות האלו הם מחוסרים זמן, כי בשילו יהיו ראויים. יקשר אוויר מיה שאם כן גם בפנים יהיה לב במקריב מחוסר זמן, שהרי בגלגל עצמו בבמה גדולה גם כן אסור להקריב חובות שיהיו ראויים בשילו. ולמה אמר רב זיירה שאין לב במחוסר זמן בפנים אלא עשה? תרץ את הגמרא שדברי רב זיירה נאמרו לדעת רבנן, אבל רבי שמעון באמת יש לב. תשובה שנייה, אומר רב נחמן בר יצחק, שגלגל לגבי שילו אינו נחשב פנים. דעת רבא שעליו הוא לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, כמו שנאמר בברייתא, שאמר רבי שמעון שלב זה הוא על שוחט פסח בבמת יחיד בזמן איסור הבמות, ועל כוחך מדובר קודם חצות, שהרי לאחר חצות יש כרת שהפסח מחוסר זמן, ויש לב לשוחטו בחוץ ויש לדחות. אומרת הגמרא שהברייתא מדברת בזמן היתר במות, ויש לב שלא לשחוט בבמת יחיד אלא בבמת ציבור, ולשון הברייתא בשעת איסור הבמות היינו בשעה שאסור להקריב פסח בבמה קטנה, כלומר אחר חצות, אבל קודם חצות הוא עומד לשלמים ומותר. וזו הסיפה של הברייתא, שבשעת היתר הבמות מותר, כלומר קודם חצות, דכתיב באחד שעריך, בזמן שכל ישראל נכנסים בשער אחד. שנינו במשנה שמחוסר זמן בבעלים, היינו זב, זבה, נידה ויולדת, וחילקו במשנה בין חטאתם והשמם לעולותיהם ושלמיהם. וכיוון שלא שייך בהם לא אשם ולא שלמים, הוסיף זעירי מצורה שיש בו אשם וכבאו התנאים במשנתם. ורב ששת הוסיף נזיר שיש בו שלמים ולא כבאו התנאים במשנה. נחלקו המוראים בשוחט השם מחוסר זמן בבעלים שלו לשמו בחוץ. דעת רב חלקי הברטובי שחייב משום שהוא קשר בפנים באופן זה. ואין לחייב מטעם זה אף בשחתו לשמו, משום שיכול לשחתו בפנים שלא לשמו, כיוון שהוא מחוסר עקירה. דעת רב הונא שפטור, משום שאף בפנים הוא פסול, שלא מצינו דבר שלשמו פסול ושלא לשמו כשר. ואף שפסח בשאר ימות השנה פסול לשמו וכשר שלא לשמו, היינו משום שפסח בשאר ימות השנה הוא של עמים. זהו התמצות והחזרה שלנו על דף קוף י' אשר למדנו אתמול, וכעת להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה באיזה אופן נצרך למעט רובע ונרבה מחיוב בחוץ מהפסוק לפני משכן השם ואי אפשר למעט אותם מהפסוק פתח אוהל מועד. התשובה היא באופן שהקדישם ואחר כך נרבעו. שאלה שנייה באיזה אופן נצרך כך בקהיליים ויוצא דופן, והתשובה בבלדות קודשים שהיו ראויים לבוא לפתח אוהל מועד ולהיקרב אגב אימם. שאלה שלישית, מדוע נצרכו חכמים ורבי שמעון לחלוק גם בבעלי מומים וגם בתורים שלא הגיע הזמנם? והתשובה, משום שהייתה הווה אמינה לפתור דווקא בעלי מומים משום שמאוסים, או לחייב רק בתורים שלא היו ראויים מעולם. שאלה רביעית, מדוע נצרך להשמיענו מחלוקתם גם באותו ואת בנו? והתשובה, לרשי משום שהווה אמינה הייתה שכיוון שאינו פסול בגופם מודים חכמים לרבי שמעון שחייב, לתוספות להפך, שכיוון שאינו פסול בגופם ואינו בר תיקון היום, הייתה הווה אמינה שרבי שמעון מודה לחכמים שפטור. שאלה חמישית, לריש לקיש מה המקור לחיוב לב לרבי שמעון בקורבן שיהיה ראוי רק לאחר זמן והתשובה, משום שנאמר על זמן הגלגל לא תעשון, שלא תקריבו חובות עד שתגיעו לשילו, ונמצא שמי שהיה לו בזמן זה קורבן חובה היה נחשב מחוסר זמן ויש בו לא תעשה. שאלה אחרונה בדף קוף י' ד' לרב נחמן בר יצחק, מדוע לרבי שמעון אין המקריב מחוסר זמן בפנים חייב? והתשובה, משום שבמת גלגל נחשבת כחוץ לגבי שילו ואין ללמוד ממנה לפנים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון הסיכום והחזרה שלנו על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף קוף י' ד' במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חפהי במנחם אף תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף ט' ו' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף י' ד' עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים מחוסר זמן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, איזה הוא נחשב למחוסר זמן בגלל בעליו, קורבנם של הזב והזבה והיולדת קודם שהגיע זמנם להקריב. הזב והזבה לאחר שהספרו שבעה נקיים, והיולדת לאחר שיעברו ימי מלות, שהם 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה. אמרה המשנה, שאם הם הקריבו את חטאתם את השמם בחוץ קודם שהגיע זמנם, פטורים יקרת, לפי שאין הקורבנות ראויים עכשיו להקרבה בפנים. שואלת הגמרא, והני בני השמות נינו, וכי הזב, הזבה והיולדת חייבים בקורבן אשם, מדוע הזכירה המשנה את אשמם? מתרצת הגמרא, אמר זעירי תני מצורע בהדיו. יש לשנות במשנה מלבד הזב, הזבה והיולדת, גם את המצורע, שגם הוא אינו מביא את קורבנותיו שהם חטאת אשם ועולה, קודם שיספור שבעת ימים. ואם שחתם בחוץ קודם הזמן, פטור מכרת. שנינו במשנה, הזב, הזבה והיולדת ששחטו עולותיהן ושלמיהן בחוץ קודם זמנם חייבים כרת, לפי שהם ראויים להקרבה בפנים בתורת נדבה. שואלת הגמרא, ואני בני שלמים נינו, וכי הזב, הזבה והיולדת חייבים בקורבן שלמים, למה הזכירה המשנה את שלמיהן? מתרצת הגמרא, אמר רב שיש, תני נזיר, יש לשנות במשנה מלבד הזב, הזבה והיולדת, גם את הנזיר החייב בקורבן שלמים, שאם שחטו בחוץ בתוך ימי נזירותו חייב כרת, לפי שראוי להקרבה בפנים בתורת נדבה. אומרת הגמרא, דזעירי, קבעו התנאי. האמוראים שינו את גרסת המשנה על פי תירוצו של זעירי וגרסו במשנה גם מצורע. ואולם, דרב ששת לא קבעו התנאי. האמוראים לא שינו את גרסת המשנה על פי תירוצו של רב ששת ולא גרסו במשנה גם נזיר, אלא קבעו בגמרא את תירוצו של רב ששת שחסור ומחסרה והכי קטני. כלומר, רבי במשנה ישמית את המילה נזיר וכך דרכו של רבי במקומות נוספים. עכשיו חוזרת הגמרא לעסוק במצורע שהקריב את השמו בחוץ קודם זמנו. אמר רבי חלקיה רב טובי, ובהגאות כתבו שיש לי גרוס חלקיה בר טובי, לא שנו במשנה שמצורע ששחט את השמו בחוץ קודם זמנו פרטור מכרת, אלא כששחטו לשמו או אפילו שחטו סתם שהרי אינו ראוי להקרבה בפנים. אבל שחטו שלא לשמו, כגון ששחטו לשם עולה, חייב כרת, הועיל וראוי לשלא לשמו בפנים. כלומר, שכיוון שהשם שקרבו בפנים לשם עולה הרי הוא כשר, לכן אם שחטו בחוץ לשם עולה, חייב כרת. יח אם הקשה הגמרא, אם כך מן הדין היה, שאם יקריבו לשמו בחוץ קודם זמנו, נמי נחייב, גם יתחייב כרת, הועיל וראוי להקרבה, לשלו לשמו בפנים. מתרץ את הגמרא, כדי שהשם יהיה כשר בפנים, בא יקירה, צריך לעקור ממנו שם השם ולומר בפירוש, שמקריבו לשם עולה, וכל זמן שלא עקר ממנו שם השם, הוא פסול בפנים קודם זמנו. מתקיף לרבונה, יקשה על כך רבונה, וכי יש לך דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו? כיצד ייתכן הדבר שקורבן יהיה פסול כשמקריבו לשמו, ויהיה כשר כשמקריבו שלא לשמו? ואף ששנינו לאל במשנה, בתחילת המסכת כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן כשרים, זה דווקא בזבחים שכשרים הם נשחטו לשמם. אבל לא כשהם פסולים כשנשחטו לשמם. תמה הגמרא על קושיית רבונה, ולא, וכי לא מצינו כדבר הזה. והרי פסח בשאר ימות השנה, כלומר בערב פסח קודם חצות, די אינו כשר אם יקריבו לשמו, שהרי כך שנינו במשנה במסכת פסחים דף סמך א' עמוד א', שחתו לפסח קודם חצות פסול, שנאמר ושחטו אותו כל עדת ישראל בין הארבעים, וכשר אם יקריבו קודם חצות שלא לשמו. כפי ששנינו בתחילת המסכת כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן כשרים, חוץ מן הפסח בזמנו, אבל שלא בזמנו כשר שלא לשמו. אם כן, מדוע תמה רבונה על רב חילקיה שאמר שהשם מחוסר זמן, כשר שלא לשמו ופסול לשמו? מתרץ את הגמרא, פסח בשאר ימות השנה, שלמים נינו, נחשב לקורבן שלמים, וכששוחתו קודם חצות לשם שלמים, נעקר ממנו שם פסח ונעשה שלמים, ונחשב ששחתו לשמו. שואלים תוסו דיבור המתחיל פסח, ועלו גם כששוחתו לשם עולה ולשם זבח אחר, הפסח יהיה שלמים כמבואר בגמרא לאל בדף ח' עמוד ב', נמצא שוב שאם שחתו לשם פסח הוא פסול, ושלא לשמו, כלומר לשם עולה או זבח אחר, הוא כשר. וקשה על רבונה שאמר שלא ייתכן שלשמו יהיה פסול ושלא לשמו כשר. ותרצים התוספות, שכיוון שאם שחתו לשם שלמים נחשב לשמו וכשר, שוב אין לתמוע גם לרבונה שכשר גם אם שחתו שלא לשמו, דהיינו לשם עולה או זבח אחר. מביאה הגמרא ראיה לרב חילקיה מברייתא. לאמא מסייע להאם נאמר שיש ראיה לרב חילקיה מהברייתא שלפנינו? יכול הייתי לומר שאני מוציא ממעט מהפסוק בספר ויקרא פרק י"ז, פסוק ד', ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, אף עולת מחוסר זמן בבעלים, אף עולה של זב וזבה ויולדת ומצורע, שאם שחטו עולתם בחוץ קודם שהגיע זמנם להקריבה, וכן השם נזיר והשם מצורע ששחטו בחוץ והיה להם פסול כלשהו, שלא יהיו חייבים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. המילים שור או כסף או עז מיותרות, כי היה צריך לכתוב אשר ישחט במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואנחנו נדע שמדובר בקורבנות הראויים להקרבה, דהיינו שור או כסף או עז. יש לדרוש מן המילים המיותרות, שור מכל מקום, כסף מכל מקום, עז מכל מקום. כלומר, האיתור הזה בא לרבות, השוחט בחוץ עולת מחוסר זמן, והשם נזיר ומצורע, שיש בהם פסול כלשהו, כפי שיבואר לאלן שחייב. והילד השחר מאיר פה, שלא יתברר מדוע יש צורך בשלושה איתורים, גם שור, גם כבס וגם עז, ולא די באיתור אחד. ממשיכה הגמרא ומדייקת, ואילו חטאת שיירה, הברייתא לא הזכירה שיש לרבות גם חטאת, שיש בה פסול ששחטה בחוץ שחייב. ברר את הגמרא במאי עסקינן, איזה פסול היה באשם שצריך ריבוי לחייב כששוחטו בחוץ? הילה, אם האם נאמר שהברייתא עוסקת באשם ששחטו בחוץ בזמנו, כשהגיע הזמן הקרבתם ולשמו, מהי איריה? מדוע נקת התנא דווקא אשם שחייב על שחיטתו בחוץ? הרי אפילו חטאת נמי אם שחטה בחוץ בזמנה לשמה חייב, ועוד עלו באופן זה אין באשם כל פסול, ומדוע צריך ריבוי לחייב? אלא ודאי הברייתא עוסקת באשם ששחטו בחוץ שלא לזמנו. ממשיכה הגמרא, ובמאי, לשם איזה קורבן הוא נשחט? אילא, האם נאמר ששחט את האשם בחוץ קודם זמנו לשמו, אשם המאי חייב, הרי עדיין לא הגיע זמנו להיקרב בפנים ואיננו בכלל הפסוק, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, אלא לאו, ודאי ששחט את האשם בחוץ קודם זמנו שלא לשמו. וממה שהברייתא לא הזכירה חטאת מוכח, שדווקא אשם ששחטו בחוץ קודם זמנו שלא לשמו חייב, כיוון שראוי לשחיטה שלא לשמו בפנים, וכרב חילקיה, אבל חטאת ששחטה בחוץ פטור, כיוון שאינה ראויה להקרבה בפנים קודם זמנה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לעולם באמת הברייתא מדברת ששחטו בחוץ בזמנו ושלא לשמו, ורבי אליעזר, והברייתא סוברת כשיטת רבי אליעזר דאמר, מקשינן מקישים אשם לחטאת, שכשם שחטאת ששחטה בפנים שלא לשמה פסולה, כך אשם ששחטו בפנים שלא לשמו פסול. ומחדש את הברייתא, שאם שחטו בחוץ שלא לשמו חייב, הטעם, לפי שאם שחטו בפנים בסתם, הוא כשר. ומוסיף רשי שחטאת והאשם ראויים לבוא בפנים בסתמה, ומה שכעת הוא אומר שישחוט את הקורבן שלא לשמו, אין נעקר שם הקורבן ממנו על ידי דיבור באלמה של קודם השחיטה, ונשאר שם הקורבן עליו, אם בשעת השחיטה שוחטו בסתמה, הקורבן כשר. והוא הדין חטאת ששחטא בחוץ שלא לשמה חייב, לפי שם שחטא בפנים בסתם, כשרה. ותנא תפל והוא הדין עיקר, אלא תנא נקת אשם שהוא נלמד מחטאת והוא הדין חטאת עצמה, שהיא המלמד. אם כן, לפי תירוץ הגמרא, יהיה הבדל בדין בין רבי חלקיה בר טובי לבין רב אונה, בלימוד של הברייתא, מישור כסף ועז. שלפי רב חלקיה הברייתא מרבה מהפסוק לחייב כרת בשוחט בחוץ אשם קודם זמנו ושלא לשמו. אבל שוחט חטאת בחוץ בזמנו שלא לשמו, אין פסוק לחייב עליו ומן הסתם הוא פטור, כיוון שחטאת בפנים שלא לשמה, פסולה. אבל לפי רב אונה, הפסוק שור כסף ועז בא לרבות חיוב בחטאת. וכן אשם לפי רבי אליעזר ששחטה בחוץ בזמנה שלא לשמה, על אף שבפנים שלא לשמה היא פסולה, והטעם לפי שראויה להקרבה בסתמה. מביאה הגמרא ברייתא כראיה לרב חלקיה בר טובי וסתירה לרב אונה. תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא, יכול הייתי לומר שאני מרבה מהאיתור בפסוק שהובא לאל שור או כסף או עז, השוחט בחוץ עולת מחוסר זמן בגופה, כלומר קודם שמלאו 8 ימים ללידתה של העולה, וחטאת בין בגופה ובין בבעלים, כגון שהקריב בחוץ חטאת קודם שמלאו ל8 ימים, וכגון חטאת של נזיר ומצורה שלא מלאו ימיהם שחייב עם שחתם בחוץ. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב שאין הדבר כך, שרי נאמר, ואל פתח אוהל מועד לא אביו, כל שאינו ראוי לבוא להקרבה בפתח אוהל מועד, אין חייבין עליהן. ולכן קורבן שלא מלאו ל8 ימים ללידתו, וכן חטאת שלא הגיע זמנם של הבעלים להקרבה, אינם ראויים להקרבה בפנים, ולכן פטור עם שחתם בחוץ. מדייקת הברייתא, ואילו אשם, הברייתא שיירא, לא כתבה לפטור גם באשם מחוסר זמן בבעלים ששחטו בחוץ. ומבררת הגמרא במאי עסקינן, באיזה אופן נשחטה החטאת. אילי, מה לשמו, אם נאמר ששחט את החטאת לשמו, מדוע לא הזכיר התנא שאשם נמי, אשם גם כן עם שחטו לשמו קודם זמנו. לפטרי, שיהיה פטור, שהרי גם הוא אינו ראוי להקרבה בפנים לשמו קודם זמנו. אלא לה, ודאי התנא עוסק בשחיטת החטאת בחוץ שלא לשמו. ולכן דווקא חטאת ששחטה שלא לשמה בחוץ פטור, כיוון שאינה ראויה להקרבה בפנים, אבל אשם שראוי להקרבה בפנים קודם זמנו שלא לשמו. וכדברי רב חלקיה בר טובי, שאשם שיקריבו קודם זמנו שלא לשמו כשר, אף שלשמו פסול. חייב אם יקריבו בחוץ. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם באמת הברייתא עוסקת בשחיטת החטאת בחוץ קודם זמנו שלא לשמו. וטעם הפטור, משום שאינו ראוי בפנים קודם זמנו. והוא הדין באשם שאינו כשר שלא לשמו בפנים. והברייתא בשיטת רבי אליעזרי, דמקיש אשם לחטאת, שכשם שחטאת שלא לשמה פסול, כך גם אשם. והתנא לא הזכירו, משום שהתנא נקט חטאת שהיא העיקר, כלומר המלמד, וכל שכן לטפל, כלומר לאשם, הנלמד ממנה. שואל רש"י, מדוע נדחק רב אונה להעמיד את הברייתא כרבי אליעזר, הרי באותה מידה יכול להעמיד גם כרבנן. כיוון שלפי רב אונה גם רבנן מודים שאשם ששחטו בפנים קודם זמנו פסול. ואם כן דין האשם ודין החטאת שווה בזה. ואם כן התנא שפטר בחטאת התכוון גם לפטור באשם ונקט אחד מהם. תרץ רש"י שהיו לרב אונה 2 טעמים להעמיד כרבי אליעזר. האחד, משום שכפי שרש"י בייר, הברייתא הזאת היא הרישה של הברייתא שהובא לאל, ורב אונה הוא צריך להעמיד את הברייתא לאל כרבי אליעזר, כיוון שנאמר בה שיש ריבוי מיוחד של שור כסף ועז שמשחט בחוץ אשם בזמנו שלא לשמו חייב, על אף שמשחטו בפנים שלא לשמו הוא פסול. ואם הברייתא סברה כרבנן, לא היה צורך בריבוי לכך, שהרי הם סוברים ששם ששחטו שלא לשמו בפנים כשר, וממילא בחוץ חייב. אם הסיפה היא כשיטת רבי אליעזר, בהכרח שגם הרישה היא כרבי אליעזר. והטעם השני, שלפי רבנן לא נכון לתרץ שהתנא נקט חטאת והוא הדין לאשם, שהרי לרבנן אין למעידים אשם מחטאת לפסול שלא לשמה. והיה עדיף להשמיע את הפטור באשם, והיה בזה 2 חידושים. האחד שמשחטו בחוץ קודם זמנו, שלא לשמו פטור, והשני חידושו של רב אונה, שאשם ששחטו בפנים קודם זמנו, כיוון שפסול לשמו, גם שלא לשמו פסול, וכל שכן חטאת שלעולם אם שחטה בפנים שלא לשמה פסולה, ופשוט שמשחטה בחוץ שלא לשמה פטור עליה. הביאה הגמרא ראיה לרב חלקיה מברייתא, דומה לברייתא שכבר הובא לאל ונדחתה הראיה ממנה, ולכמן יבואר מדוע אין לדחות את הראיה מהברייתא הזו כפי שדחינו לאל. אומרת הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה דחיריית הרב דימי, שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם תנא דבי רבי לוואי. אמר רב דימי בשמו של האמורה ששנה ברייתות בבית מדרשו של רבי לוואי. יכול הייתי לומר שאני מוציא, שאני ממעט מהפסוק, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו ופותר. אף השוחט בחוץ עולת זב וזבה ויולדת ומצורע. מחוסר זמן בבעלים קודם שהגיע זמנם להקרבה, וכן אשם נזיר ואשם מצורע ששוחטם בחוץ קודם זמנם. הייתי יכול לומר שאין חייב. מניין ונסיב להו תלמוד על החיובה ולא ידע נמי. רב דימי לא הביא את המשך הברייתא בו מבואר מניין שבאמת שהשוחט בחוץ עולת מחוסר זמן בבעלים והשם נזיר והשם מצורע חייב, ועל כן מקשה הגמרא מהי תלמודה, מניין אנו למידים שאין למעט אותה מהפסוק ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. מתרץ את הגמרא אמר אבינה, נאמר בפסוק איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. המילים שור או כסב או עז מיותרות, כי היה לו לכתוב אשר ישחט במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואנחנו נבין שמדובר בקורבנות הראויים להקרבה, דהיינו שור או כסב או עז. אם כן, יש לדרוש שור מכל מקום, כסב מכל מקום, עז מכל מקום. כלומר, האיתור הזה בא לרבות שוחט בחוץ עולת מחוסר זמן והשם נזיר מצורע קודם זמנם שחייב, וכפי שדייקנו לאל ממה שהברייתא לא חייבה גם חטאת מוכח, שמדובר באשם נזיר ומצורע שנשחט בחוץ קודם זמנו ושלא לשמו, שמתקבל בפנים אם הוא כדברי רבי חילקיה, ולכן חייבים עליו בחוץ, לעומת קורבן חטאת שפסול בפנים שלא לשמו, ולכן בחוץ פטור עליו. תמהה גמרא, המי רומיה, איזו קושיה יש כאן? כלומר, הרי ניתן לדחות הראיה מהברייתא הזו כדי אמרת, כמו שאמרת לאל לדחות את הראיה מהברייתא אדומה לה, והתחייה היא שהתנא מדבר כששחטו בחוץ בזמנו שלא לשמו, והזכירה שם והוא הדין לחטאת. והברייתא סוברת כרבי אליעזר שגם השם שלא לשמו בפנים פסול, ואף על פי כן בחוץ חייב, כיוון שסתמו כשר בפנים. משיבה הגמרא אמר רב נחמן, בברייתא זו של רבי לוואי שהביא רב דימי, אין אפשרות להעמיד שמדובר ששחטו בזמנו שלא לשמו. משום דרמי, דתנא דבי רב לוואי, עד דתני לוי. רב דימי הקשה סתירה מהברייתא של רב לוואי, שנאמר בה שמשחט בחוץ השם נזיר או מצורע קודם זמנם חייב, וכך הבין רב דימי את כוונת הברייתא, ולא כמו שהגמרא ביארה ליל שמדובר ששחטו בזמנו שלא לשמו. הוא שאל סתירה בין זה לבין הברייתא של לוי, ששם נאמר שהשם נזיר והשם מצורע ששחטן שלא לשמן כשירין ולא עלו לבעלים לשום חובה, ועל הנזיר והמצורע להביא אשם אחר. אם שחטן לשם אשם שלא היה מחוסר זמן בבעלים, דהיינו קודם שהגיע זמנם של הנזיר או המצורע להקרבה, או שהיו כבשי האשם בני שתי שנים, בעוד שהאשם נזיר או מצורע צריך שיהיה בן שנה, ושחטן פסולין. ולפי זה גם אם שחטן בחוץ קודם זמנם פטורים, שהרי אינם מתקבלים בפנים. ובברייתא של רבי לוואי נאמר שחייבים. ומשנה ותרץ רב דימי לא קשה, אין סתירה בין שתי הברייתות. כאן לשמו, כאן שלא לשמו. הברייתא של לוי שפסלה אשם שנשחט בפנים קודם זמנו מדברת ששחטו לשמו, ולכן גם אם שחטו בחוץ לשמו פטור, אילו הברייתא של רבי לוואי שאמרה שאם שחטו בפנים קודם זמנו כשר, מדברת ששחטו שלא לשמו, ולכן אם שחטו בחוץ שלא לשמו חייב. ואם רב דימי הקשה סתירה בין שתי הברייתות מוכח שקיבל מרבותיו שגם הברייתא של רבי לוואי עוסקת בשחיטה קודם זמנו, אם כן חוזרת הראיה לרב חילקיה בר טובי שהשם ששחטו לשמו בפנים קודם זמנו פסול ובחוץ פטור, ושלא לשמו בפנים כשר ובחוץ חייב. מוכיחה הגמרא שגם רב אשי סובר כרב חילקיה. רב אשי רמי מתניתין הברייתא, הקשה סתירה ממשנתנו שאמרה שאם נשחט השם קודם זמנו בחוץ אין חייבים עליו, סתירה לברייתא שהובא לאל שאמרה שאם שחט בחוץ השם נזיר או מצורע קודם זמנו חייבים עליו. הוא משעני והוא מתרץ כאן במשנה שפטרה מדובר ששחט את האשם לשמו, שמאחר ואינו מתקבל בפנים לכן גם בחוץ פטור, וכאן בברייתא שאמרה שחייב מדובר ששחט את האשם בחוץ קודם זמנו שלא לשמו, שמאחר ומתקבל בפנים כדעת רב חילקיה בר טובי לכן בחוץ חייבים עליו. מקשה הגמרא, לאחר שהוכח שרב דימי קיבל מרבותיו שהברייתא של רבי לוואי עוסקת בשחיטה קודם זמנו, לימה תאבי טיופתא דרבונה, מן הברייתא הזו יהיה קשה קושיה חמורה על רבונה, שהרי מבואר שם שהשם ששחטו בחוץ קודם זמנו שלא לשמו חייב, כיוון שכך הוא מתקבל בפנים, ולפי רבונה הוא אינו מתקבל בפנים, לפי שמשחטו לשמו פסול, לא ייתכן שמשחטו שלא לשמו יהיה כשר. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, יענה לך רבונה, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא של רבי לוואי שמחייב שוחט אשם קודם זמנו במה מדובר? כגון שהפריש הנזיר או המצורע שתי אשמות לאחריות, שתי בהמות לאשם שאם יובד האחד יתכפר בשני, ושחט אחד מהם קודם זמנו בחוץ, שבאופן זה הוא ראוי להקרבה בפנים. משום דחד מינה יום עיקרה, אולי, אחד מהם היא לכתחילה, זו עולה, שכך הדין באשם שהתכפרו בעליו באחרת, יראה במראה עד שיפול בו מום ויפדה, ויפלו דמיו לעולות, ונמצא שהבהמה ששחט בחוץ ראויה להקרבה בפנים, לשם עולה. ולכן אם שחטו בחוץ לשם עולה, חייב. אף שעדיין לא נפל מום באשם, ולא נפדה. ומכל מקום, אין בכך כלום, כדי רבונה אמר רב, כמו שאמר רבונה בשמו של רב לאל בדף ה' עמוד ב', לאמר רבונה אמר רב, השם שניתק לרעייה, כלומר שניתק מדין הקרבה כגון שמתו בעליו או התכפרו בעליו באחר, ומסרו לרועה עד שיפול בו מום ויפדה ויפלו דמה ולעולות קיץ המזבח. ומה זה קיץ המזבח? כאשר קלטה הקרבת התמיד ואין מביאים שם נדר או נדבה והמזבח בטל, לוקחים מאותם מעות וקונים מהם קורבנות עולות ומקריבים אותם והם נדבת ציבור. ובמקום זאת, הוא לא המתין עד שיפול בו מום ושחתו סתם, כלומר לשם משהו, ולא חשב לשם השם או לשם עולה, כאשר לעולה, כלומר תורת עולה על הקורבן הזה. והטעם, כיוון שבסופו של דבר דמיו יפלו לעולות קיץ המזבח, לכן מעכשיו תורת עולה עליו. אם כן, גם כשמפריש שתי האשמות לאחריות, כיוון שאחת מהם ודאי יעקר שם השם ממנה ותקרב לעולה, לכן אם שהד בחוץ לשם עולה, חייב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, המעלה בחוץ מבשר החטאת, מבשר אשם, מבשר קודשי קודשים, מבשר קודשים קלים, ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושיערי מנחות, והיוצק והפוטט והבולל והמולח והמניף והמגיש והמסדר את השולחן, המיטיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ, פטור. הביאה הגמרא ברייתא מבארת את המקור בתורה לדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין למעלה בחוץ מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קודשי קודשים ומבשר קודשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושערי מנחות שפטור? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב העוסק באיסור שחוטי חוץ בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ח', איש איש מבית ישראל אשר יעלה עולה. דורשת הברייתא, מה עולה? כשם שעולה שהיא ראויה להעלאה בפנים וחייב כשמעלה אותה בחוץ, אף כל שמעלה בחוץ חייב רק כשראויה להעלאה בפנים, למעט את המנויים במשנה שהם אינם עולים על המזבח בפנים אלא נאכלים לכהנים. ממשיכה הברייתא, ומניין שאף היוצק שמן על המנחה והבולל לצול את המנחה בשמן והפוטט מנחת מאפה לפיתיתים והמולח את קומץ המנחה או את בשר הקורבנות? את קומץ המנחה יש למלוח קודם ההקטרה, וכן בשר הקורבנות כגון עולות יש דין למולחם קודם הקטרתם. והמניף את המנחה והמגיש את המנחה למזבח והמסדר העורך את לחם הפנים על השולחן והמיטיב המדשן את הנרות של המנורה והקומץ את המנחה והמקבל דמים בכלי בחוץ שעשה את כל העבודות הללו מחוץ לעזרה, מניין לנו בכל אלה שפטור? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב העוסק באיסור שחוטי חוץ, איש איש מבית ישראל אשר יעלה עולה או זבח. דורשת הברייתא, מה? כשם שהעלאה שהיא גמר עבודה ואין אחריה עבודה אחרת חייבים עליה, אף כל עבודה שנעשית בחוץ חייבים עליה דווקא כשהוא גמר עבודה, ואין אחריה עבודה אחרת, כגון המנסך יין או מקטיר קטורת, או מקטיר את הקומץ של המנחה או מקטיר מנחת כהנים, למעט את הנמנים לאל, שהם אינם גמר עבודה ויש אחריהם עבודה אחרת, פטור עליהם בחוץ. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, עד שלא הוקם המשכן הייתה עבודת הקורבנות נעשית על ידי הבכורות. מביאה הגמרא את המקור לכך בפסוק, יתיב ישב רבונה בר רב קטינה כמי דרב חיסדא לפני רב חיסדא וקקרי, ורב חיסדא קרא את הפסוק שעוסק בקורבנות שהקריבו קודם מתן תורה בחמישה בסיוון, ספר שמות פרק כ"ד פסוק ה', וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. ופירש רב חיסדא שנערי בני ישראל שהקריבו את העולות והשלמים הם הבכורות. אמר לרבונה לרב חיסדא, אחי אמר רבסי, ופסקו, כלומר קורבנות אלו היו האחרונים שהבכורות הקריבו, ופסקו באותו היום להקריב, כיוון שנצטוו באותו זמן על הכהונה, ובאו נדב ואביהו הכהנים במקומם. כאשר שמע רב חיסדא את דברי רבונה בשם רבסי, סבר לאותווי ממתניתין, חשב להקשות על דבריו במשנתנו שנאמר בה, שעד שהוקם המשכן הייתה עבודה בבכורות, אבל כאשר שמי שמע רב חיסדא את רבונה דקאמר, שהוא אמר ממרה נוספת, והפעם משמי דרבדה ברהבה, שעולה שהקריבו ישראל במדבר בחמישה בסיוון כמבואר בפסוק, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, העולה הזו אינה טעונה הפשט האור וניתוח הבשר כדין עולה המפורשת בתורה, אלא נקטרת כולה כליל על המזבח. וטווי ברייתא, הקשה על רבונה מברייתא דשוויה בחולו, שתסתור את שתי הממרות, גם את זו משמו של רבסי שהבכורות פסקו בסיני להקריב, וגם את זו משמו של רבדה ברהבה שהעולות שהקריבו במדבר לא הוסקקו להפשט וניתוח. דתניה, כך שנינו בברייתא, עד שלא הוקם המשכן הבמות היו מותרות, והעבודה של הקורבנות נעשתה בבכורות, והכל כשרים להקריב, היה מותר להקריב את כל בעלי החיים, בהמה חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימים ובעלי מומים, תאורים אבל לא תמאים, והכל, כל הקורבנות שקרבו היו רק עולות, ועולה שהקריבו ישראל במדבר טעונה הפשט וניתוח. ונוכרים בזמן הזה, לאחר שנבנה הבית, רשאים לעשות כן, כלומר להקריב בבמות אף של ישראל, הם נאסרו. ובגמרא לקמן בדף קט"ז עמוד ב' מבואר, שמותר ללמד את הגוי באיזה אופן מותר לו להקריב קורבן, אבל אסור לסייע לו ולהיות לו שליח להקרבה, כיוון שנאסר עלינו להקריב בחוץ. מבואר אם כן בברייתא, לא כרווסי, שהרי לפי הברייתא העבודה בבכורות התקיימה עד שלא הוקם המשכן. ולא כרבד הברעבה, שהרי לפי הברייתא עולה שהקריבו ישראל במדבר, טעונה, הפשט וניתוח. מדרץ את הגמרא תנאי. אכן זו מחלוקת תנאים, האם הבכורות שימשו עד הקמת המשכן או עד מתן תורה, ולכן אין להקשות על רבונה מברייתא. נתניה, כך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק העוסק בהפרשת ישראל מהר סיני, קודם מתן תורה, בספר שמות פרק י"ט פסוק כ"ב. וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו, כלומר גם אלה שבימים רגילים רשאים להתקרב למקום השכינה, כעת עליהם להפריש עצמם מן הער. ונחלקו התנאים מי הם הכהנים הנזכרים בפסוק. רבי יהושע בן קורחה אומר, זו פרישות בכורות. כוונת הפסוק להורות לבכורות שהיו ממונים על הקרבת הקורבנות שיפרשו מלעלות להר. רבי אומר, זו פרישות נדב ואביהו. כוונת הפסוק לכהנים בני אהרון שהם נדב ואביהו שהיו ממונים על הקרבת הקורבנות שיפרשו מלעלות להר. הרי שלדעת רבי יהושע בן קורחה הייתה עבודת הקורבנות בבכורות עד הקמת המשכן, ואילו לדעת רבי קודם מתן תורה פסקו הבכורות להקריב קורבנות. דנה הגמרא במחלוקת רבי יהושע בן קורחה ורבי. מה כשהגמרא בישלמה זה מובן למאן דאמר, זו פרישות נדב ואביהו, כלומר שנדב ואביהו הם הילו שהוזהרו לו לעלות להר, היינו דכתיב, זה מה שכתוב בפסוק שמביא את דברי משה לאחר מות נדב ואביהו בהקריבם אש זרה, הוא אשר דיבר השם למור בקרובי אקדש. כלומר, כאן קיים הקדוש ברוך הוא מה שאמר במתן תורה, שגם הכהנים נדב ואביהו יפרשו מלעלות להר ונפרוץ בהם, ועכשיו שלא נזהרו לפרוש מההיכל בהקרבת אש זרה, פרץ בם. אלא למאן דאמר, זו פרישות בכורות, כלומר שהבכורות הם אלו שבמתן תורה הוזהרו לו לעלות להר, איך הרמיזה? היכן רמז הקדוש ברוך הוא שבהקמת המשכן ימותו נדב ואביהו? מדרץ את הגמרא דכתיב, נאמר בפסוק שעוסק בציווי על מלאכת המשכן והקרבת קורבן התמיד בו, ספר שמות פרק כ"ט פסוק מ"ג, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. יש לדרוש אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי. וכתב בשו"ת הרדווז שבכל מקום שנאמר אל תקרי כך אלא תקרא כך, הכוונה היא שעל אף שהניקוד של הפסוקים בתורה נמסר למשה מסיני, מכל מקום ספר תורה אינו מנוקד, כדי לרמוז לחז"ל לדרוש מילים גם באופן שלא נמסרה המסורה לקוראם כך. וכך הוא כותב, מפני שספר תורה בלול ומובלל בכל מיני שלימות, ובכל מילה ומילה נתלים בה תילי תילים. לא נעשה מנוקדים כדי שיהיה נדרש בכל מיני שלימות. גם כאן ניתן לקרוא את המילה בכבודי, גם כך בכבודי, כלומר במכובדים שלי. כלומר, אני אקבע מקום שם במשכן לדבר עם בני ישראל. והמשכן יתקדש בעיני העם על ידי מיתת מכובדי שהם נדב ואביהו. ואמרו חכמים, אומרת הגמרא, דבר זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ותוסות גורסים רמזו הקדוש ברוך הוא למשה, כשציווהו על מלאכת המשכן שהמשכן יתקדש במכובדיו של מקום, ולא ידעו משה להבין את כוונת הדברים. ותוסות כותבים שמשה היה יודע שעתיד הקדוש ברוך הוא לקדש את המשכן באדם גדול, כנאמר במדרש שאמר לו משה לאהרון, הייתי סבור בי או בך עד שמתו בני אהרון. כיוון שמתו בני אהרון, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, לא מתו בניך, אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, כלומר להודיע שהוא נוהג בדקדוק הדין, ואלה היראים ממנו והקרובים אליו, ועל ידי כך הוא מתקדש. כיוון שידע אהרון שבניו ידועי מקום הן, שהם נכבדים בני הקדוש ברוך הוא וקרובים אליו, שתק וקיבל שכר על שתיקתו, שנאמר בפסוק, לאחר שמשה אמר לאהרון, הוא אשר דיבר השם, והידום אהרון. מכאן שהוא שתק, ושכרו היה שהתייחד אליו הדיבור בפרשת שטויי יין, שכך נאמר שם, וידבר השם אל אהרון למור, יין ושכר אל תשת, אתה ובניך איתך. וכן בדוד הוא אומר בתהילים למדבב, דום להשם והתחולל לו, כלומר אף על פי שמפיל לך חללים חללים, עד שתוק וקבל את הדין באהבה. וכן בשלמה הוא אומר בקהלת פרק ג' פסוק ז', עת להשות ועת לדבר, כלומר פעמים שאדם שותק ומקבל שכר על השתיקה כשהוא נענש על ידי הקדוש ברוך הוא, ופעמים מדבר ומקבל שכר על הדיבור כשהוא משבח את הקדוש ברוך הוא כשמיטיב עמו. כמו שירת הים על קריאת ים סוף ושירת דבורה על מלחמת סיסרא, אומר רש"י במגילת קהלת. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מהי דכתיב? מהו שנאמר בפסוק בתהילים ס"ח, נורא אלוקים ממקדשך? יש לדרוש אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך, דהיינו בשעה שעושה הקדוש ברוך הוא דין בקדושיו, הוא מתיירא, הוא מתעלה, הוא מתהלל, הוא מתיירא, דהיינו יראים בני אדם ממנו, מתעלה ביניהם ומהללים אותו. לפי הגמרא מחלוקת הנאים עד מתי העבודה בבחורות. כדי ליישב את דברי רב הונא בשם רב אסי בעניין הזה, שלא יסתרו מדברי הברייתא, מיישבת עכשיו הגמרא את הסתירה השנייה מבואר בברייתא, שעולה של מדבר טעונה הפשט וניתוח, ואילו רב הונא בשם רב אדא בר אבא אמר שעולה של מדבר אינה טעונה הפשט וניתוח. שואלת הגמרא אל הקשיא, אולי עדיין לא יישבנו את הסתירה מהברייתא בעניין הפשט וניתוח בעולה שהקריבו ישראל במדבר? מיישבת הגמרא תרי תנאי, גם בעניין זה נחלקו התנאים, דתניא, כך שנינו בברייתא רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני, בשעת מתן תורה נאמרו לישראל רק כללי המצוות ופרטות באוהל מועד. פרטי המצוות נאמרו אחר כך למשה באוהל מועד, וכן בעניין העולה, במתן תורה נאמר למשה, ספר שמות פרק כ' פסוק כ"א, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, והיינו שנאמר לו רק הכללים של המצווה, אבל לא נאמר לו פרטי הדינים של הזביחה והקרבה, כגון שבעולה צריך הפשט וניתוח, וזה נאמר לו אחר הקמת המשכן באוהל מועד. ונכתב בפסוק שבתורת כהנים בספר ויקרא פרק א' פסוק ו', נמצא שלדעת רבי ישמעאל מסיני ועד אוהל מועד לא נהגו הפשט וניתוח בקורבנות העולה. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב. גם כללי המצוות וגם פרטי דיניהם נאמרו בסיני וחזרו ונשנו פעם שנייה באוהל מועד, ומשה חזר עליהם פעם שלישית בערבות מואב קודם אותו, כנאמר במשנה תורה. ומאחר ולדעת רבי עקיבא גם פרטי המצוות נאמרו בסיני, בהכרח שהעולה שהקריבו ישראל במדבר הייתה טעונה הפשט וניתוח, ומעתה אין להקשות סתירה מהברייתא שסוברת כרבי עקיבא ואמרה שהעולה הייתה טעונה הפשט וניתוח, על רב אדא בר אבא שסבר כרבי ישמעאל שאותה עולה לא הייתה טעונה הפשט וניתוח. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא שהביא רב חסדא. אמר מר נאמר לאל בברייתא, כל כשרין להקריב עד שלא הוקם המשכן היו רשאים להביא קורבן מכל בעלי החיים הטהורים. ושואלת הגמרא, מינה הנמילי, מניין לנו ההלכה הזו? אמר רב הונא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק ח' פסוק כ', ויבן נח מזבח להשם ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור. מבאר רב הונא, בהמה כמשמעו וחיה בכלל בהמה, שכל מקום שנאמר בתורה בהמה גם חיה בכלל זה, ודבר זה נלמד מהפסוק זאת הבהמה אשר תאכלו, ובפסוק אחרי זה נאמר אייל צבי ויחמור. ועוד נאמר בברייתא שקודם שהוקם המשכן הותרו להקריב זכרים ונקבות תמימין ובעלי מומין. ואמר מר, תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות, ואיתקש הוקש בהמה לעוף תמימין ובעלי מומין. להפוקי למעט מחוסר עבר דלא שלא הותר להקרבה. רש"י כותב שלא גורסים את המילים דאמר מר תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות, כיוון שלפי הגרסה הזו לא הותר לבני נוח להקריב בהמות בעלי מומים, וזה לא ייתכן, כיוון שגם לאחר הקמת המשכן הותר להם להקריב בהמות בעלי מום, ולמה אמרו זאת רק על קודם הקמת המשכן? ועוד שאמר אחר כך שלבני נוח נאסר להקריב מחוסר עבר, משמע שבעלי מום הותרו, אז לא ייתכן לומר שקודם לכן בעלי מום היו אסורים. ואילו הפנים מהירות כותבת שבגמרות שלנו יש תוספת של המילים ואיתקש בהמה לעוף, הכוונה שאף שלאחר מתן תורה בבהמות פוסל מום ורק בעופות אינו פוסל, מכל מקום נאמר בנוח ויקח מכל הבהמה הטהורה מכל העוף הטהור, הוקשה ושוותה בהמה לעוף, שכשם שבעוף לא פוסל מום כך בבהמה לא פוסל מום. מביאה הגמרא מקור לדין שמחוסר עבר אסור בהקרבה לבני נוח. ואמר רבי אלעזר, מניין למחוסר עבר שנאסר להקרבה לבני נוח? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר בראשית פרק ו' פסוק י"ט, ומכל החי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה. אמרה תורה, אבה לתיבה בהמה שחיין ראשי איברים שלה ולא בהמה מחוסרת עבר, שעל ידי האיברים שמחוברים לבהמה הם מקבלים חיות ממנה. נקט ראשי איברים ללמד שאף אם רק ראש העבר נקטע נחשב למחוסר עבר ופסול. ואף שציווי זה לא נאמר לעניין הקרבה למזבח אלא לעניין הבאה לתיבה, מכל מקום מסתבר שכוונת האיסור הייתה משום שמבהמות אלו יקריב אחרי המבול קורבן, שאם לא כן מדוע הקפיד הכתוב שלא יביא לתיבה מחוסר עבר. מקשה הגמרא, ודילמה למעוט את טריפה, ושם הכוונת הציווי מכל החי זה לא להביא לתיבה ולא להקריב בהמה טריפה שאינה יכולה לחיות. מתרץ את הגמרא, הוא מלחיות זרע נפקא, הציווי שלא להקריב טריפה נלמד מהכתוב בספר בראשית פרק ז' פסוק ג', לחיות זרע על פני כל הארץ, והכוונה שיש להביא לתיבה ולהקריב רק בהמות וחיות שיולדות ולדות, ולפיכך אין להקריב טריפה, כיוון שטריפה אינה יולדת. מקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר זה מובן למאן דאמר טריפה אינה יולדת, שאם כך, הרי מהציווי לחיות זרע, למד נוח, שלא להביא טריפה. אלא למאן דאמר טריפה יולדת, מה איכא למימר? מה יש לתרץ? הרי אין ללמוד מהציווי לחיות זרע שלא להביא טריפה, שהרי טריפה יולדת. ואם נאמר שהמיעוט של טריפה נלמד מהציווי מכל החי, מכל בשר, חוזרת הקושייה מניין נידע, למעט מחוסרת עבר. מתרצת הגמרא, אמר קרא, הרי נאמר בפסוק מכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה, להחיות איתך. יש לפרש את המילה איתך, בדומין לך. וכיוון שנוח אינו טריפה, ככה בהמות שיביא אל התיבה, לא תהיינה טריפות. מקשה הגמרא ודילמה נוח גופי טריפה אבא, שם הנוח עצמו גם כן היה טריפה, ואם כן אי אפשר למעט טריפה מהמילה איתך. מתרצת הגמרא תמים כתיב בי, בנוח נאמר נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ותמים משמעותו שלם בגופו שאינו טריפה. מקשה הגמרא ודילמה שם התמים אינו בגופו אלא בדרכיו, כלומר שהיה ענב וסבלן. מתרצת הגמרא צדיק כתיב בי, כבר נאמר עליו שהיה צדיק, והיינו שהיה ענב וסבלן, וממילא תמים הכוונה בגופו. שואלת הגמרא ודילמה תמים בדרכיו, כלומר ענב וסבלן וצדיק במעשיו, כלומר שאין בו בידו חמאס. ישיבה הגמרא, איסל כדאי תח אם תעלה בדעתך דנוח גופי טריפה אבא, שנוח עצמו היה טריפה. מי כאמר לבכי היה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח דקבטח איל, טריפות כמוך אבל התיבה. אבל שלימים לא תאייל, בהמות שלמות ובריאות לא תביא, על כוחך שנוח עצמו לא היה טריפה. ומעתה, כיוון שממעטים טריפה מהמילה איתך, יש למעט מהמילים כל אחי מחוסרת עבר. שואלת הגמרא, ומאחר דנפקלן מאיתך, היות ואנחנו למדים מהמילה איתך שאין להביא טריפה לתיבה, הציווי לחיות זרע למה לי, מה מלמדנו? מתרץ את הגמרא מעבודתי עם השם התאמר שאיתך אינו מלמד על איכות בעלי החיים שעליו להביא ולמעט טריפה, אלא הכוונה שיביאם לצוותא בעלמא, לחברה שלא יהיה לבדו בתיבה, ואם כן אפילו בעלי חיים זקן, אפילו סריס שאין באפשרותם ללדת היה רשאי להביא לתיבה. כמשמלן משמענו הכתוב לחיות זרע, שאין הכוונה להביא את החיות לתיבה לצוות בעלמא, ואם כן מיותרת המילה איתך, ועל כוחך למדים ממנה למעט טריפה. עכשיו מבארת הגמרא את הברייתא שהובאה לאיל בדף קט"ו עמוד ב'. שנינו בברייתא שעד שלא הוקם המשכן נותרו כל הבעלי חיים בהקרבה, ובלבד שיהיו טהורים אבל לא טמאים. מקשה הגמרא, הרי התבהר לאל שדיני הקרבת הקורבנות קודם מתן תורה, אנו למדים מהקורבנות שהקריב נוח, ואם כן גם האיסור להקריב טמאים נלמד משם. ומי אב ובכי היו בעלי חיים טמאים וטהורים באי שעתה? באותה שעה, כלומר בזמנו של נוח, והרי עדיין לא ניתנה התורה. ושמה הציווי שנצטווה נוח לקחת בהמות ממין טהור וממין טמא, משמעות אחרת לו. מתרצת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בשמו של רבי יונתן, כשנאמר לנוח לקחת שבעה מאמינים הטהורים, הכוונה, מאותן שעתידים להיטהר, כאשר תינתן התורה לישראל. שואלת הגמרא, מינה אב וידי? מניין ידע נוח אילו בעלי חיים יהיו בעתיד טהורים? משיבה הגמרא כדי רב חיסדא. כמו שביאר רב חיסדא במסכת סנהדרין בדף קח עמוד ב', מניין ידע נוח לקחת רק בעלי חיים שלא נאבדה בהם עבירה, שלא נזקקו אלא לבני זוגם? ואמר רב חיסדא, נוח העבירן את כל בעלי החיים לפני התיבה כדי להכניסם אליה. כל שהתיבה קולטתו ויכול היה להיכנס, בידוע שלא נאבדה בו עבירה. ואם כן באופן זה גם ידע שהוא עתיד להיות טהור. ואם אין התיבה קולטתן, בידוע שנאבדה בהם עבירה, וידע גם שהן עתידין להיות טמאים. ויהיה הגמרא אופן נוסף שהובא במסכת סנהדרין, שעל ידו ידע נוח באילו בעלי חיים לא נאבדה עבירה. וכך גם ידע מי מהם טהורים. רבי אבהו אמר, אמר קרא נאמר בפסוק בספר בראשית פרק ז' פסוק ט' ז', הבאים זכר ונקבה. כלומר נוח הכניס לתיבה רק בעלי חיים הבאים מעליהן, וידע שאילו לא נאבדה בהם עבירה, וכך גם ידע מציווי השם שמיני בעלי החיים שבאו אליו שבעה שבעה הם הטהורים, והמינים שבאו אליו שניים שניים הם הטמאים. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא שהובאה לאל, אמר מר נאמר לאל בברייתא, והכל קרבו עולות. קודם הקמת המשכן היו כל הקורבנות נקרבים לעולה. מדייקת הגמרא, משמע שעולות אין אבל שלמים לא. עולות הקריבו ושלמים לא הקריבו. מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר קודם מתן תורה והסבכו זבחים שלמים להשם פרים. אם כן נאמר בפירוש שהקריבו שלמים. מתרצת הגמרא, אלא אימה אלא כך תפרש את הברייתא, עד כאן עסקה הברייתא בבעלי חיים שאותרו בהקרבה, ומעתה דנה הברייתא באישים המקריבים. הכל בין ישראל ובין בני נוח קרבו עולות, הקריבו עולות, ולבני נוח עולות אין, אכן כולם הקריבו, אבל שלמים לא כולם הקריבו, אלא רק ישראל הקריבו אותם מזמן מתן תורה, שכאשר משה זרק על העם את דם הברית, חלה עליהם קדושת ישראל והותרו בהקרבת שלמים, ולכן הקריבו שלמים. אומרת הגמרא, הסוגיה הזו סוברת כמאן דאמר כאמורה הסובר, שלא קרבו שלמים בני נוח. דאיתמר, נאמר בבית המדרש, מחלוקת האמוראים הבאה, רב לזר ורב יוסף הרב חנינה. אחד אמר, אחד מהם אמר, קרבו שלמים בני נוח, ואחד אמר, ואחד מהם אמר, לא קרבו. שואלת הגמרא, מה איתה מדמן דאמר, מה טעמו של זה שסובר שקרבו שלמים בני נוח? משיבה הגמרא, דכתיב, כתוב בפסוק בעניין הקורבן שהקריב הבל, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחל בהן. יש לדרוש איזהו דבר, כלומר, מהו הקורבן שחלבו שהאימורים קרב לגבי מזבח, ואין כולו קרב לגבי מזבח, אלא מיועד לאכילת הבעלים. הווה אומר, זה שלמים, מכאן שבן נוח שייך בהקרבת שלמים. שואלת הגמרא, מה הייתה מדמן דאמר, מה טעמו של זה הסובר שבני נוח לא קרבו שלמים? משיבה הגמרא, דכתיב, כתוב בעניין האומות בימות המשיח, בשיר השירים פרק ד' פסוק ט' ז', אורי צפון ובואי תימן. דרשו חכמים, תתנער, תתרף שלוותה של אומה שמעשיה בצפון, שמקריבה רק עולה שדינה, כאשר ישראל מקריבה להישחט בצפון. והיינו בני נוח שמקריבים רק עולות, ותבוא אל מלך המשיח אומה, כלומר ישראל, שמעשיה בצפון ובדרום, שמקריבה גם עולה ששחיטתה בצפון, וגם שלמים ששחיטתם בכל מקום בעזרה, היינו גם בדרום. שואלת הגמרא, ומר נמי, גם האמורה האחר הסובר שבני נוח לא הקריבו שלמים, צריך לבאר את הפסוק לשיטתו. הכתיב הרי נאמר בקורבנו של הבל ומחל בהן, ומשם הוכח שבן נוח מקריב שלמים. מתרץ את הגמרא, מילה חל בהן אין משמעותה אימורים, אלא הכוונה שהבל הביא קורבן עולה משמניהם דידהו, מהשמנים המובחרים שבעדרו. מקשה הגמרא, ומר נמי, גם האמורה האחר הסובר שבני נוח הקריבו שלמים, צריך לבאר את הפסוק לשיטתו. הכתיב הרי נאמר אורי צפון, והוכחנו מדרשת חכמים שבני נוח לא הקריבו שלמים. מתרץ את הגמרא, ההוא, הפסוק ההוא, אורי צפון בקיבוץ גלויות הוא דכתיב. הפסוק פונה לרוח צפונית ולרוח דרומית להתעורר ולקבץ את גלויות ישראל שהתפזרו שם. מקשה הגמרא, והכתיב הרי בדברי משה לפרעה נאמר, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוקינו. ולכאורה המילה וזבחים משמעותה שלמים, שהרי עולות כתוב בנפרד, והכוונה שפרעה ייתן להם בהמות להקריב שלמים ועולות, והרי קודם מתן תורה דינם היה כדין בני נוח. מתרץ את הגמרא, מילה זבחים משמעותה בהמות הנשחטות גם שלא להקרבה, כלומר שפרעה ייתן להם בהמות שישחטום לאכילה וגם עולות להקרבה. מקשה הגמרא, והכתיב הרי נאמר, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים. ולכאורה הכוונה שקודם מתן תורה הקריב יתרו עולה ושלמים להשם, והרי קודם מתן תורה היה דין כולם כדין בני נוח. וכשנזכר יתרו שקריב קורבן, אין הכוונה ליתרו כשהיה גוי, אלא ליתרו אחר שנעשה גר. שהרי מבואר בגמרא במסכת סנהדרין דף צד ד' עמוד א', שבתחילת ביאת יתרו אל משה כבר התגייר. אלא שאף על פי כן קודם מתן תורה נחשבו כולם לבני נוח. מתרץ את הגמרא, הפסוק ההוא בעניין יתרו לאחר מתן תורה הוא דכתיב. ולאחר מתן תורה, כאשר חלה קדושת ישראל על העם, הקריבו עולה ושלמים. מקשה הגמרא, הניחא למאן דאמר, מובן הדבר לאמורה שסובר שיתרו אחר מתן תורה היה. אלא למאן דאמר לאמורה הסובר שיתרו קודם מתן תורה היה. מה איכא למאמר? כיצד תיישב את הפסוק שאומר שיתרו הקריב שלמים, הרי לפני מתן תורה נחשבו כולם לבני נוח? ומביאה הגמרא את מחלוקת האמוראים בעניין מעשה יתרו, מתי היה? דאיתמר, בבית המדרש נאמרה מחלוקת האמוראים בני רבי חייא ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, ואחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. חוזרת הגמרא לתרץ את האמורה הסובר שיתרו היה קודם מתן תורה, ואומרת למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה היה, כסבר סובר כמאן דאמר לאל ששלמים הקריבו בני נוח, ועל כן הקריב יתרו שלמים. עכשיו חוזרת הגמרא למחלוקת האמוראים, מתי היה מעשה יתרו, ותולה זאת במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא כתנאי, במחלוקת האמוראים מתי היה מעשה יתרו נחלקו התנאים. נאמר בפסוק בספר שמות פרק ח', פסוק א', הישמע יתרו כהן מדיין. יש לשאול מה שמוע שמע ובא ונתגייר. איזה שמוע שמע שהביאה אותו להתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע ובא, שהרי כתיב בצידו, כתוב בפסוק הסמוך קודם ביאת יתרו, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מסמיכות הפסוקים יש ללמוד ששמוע זו שמעה והביאה את יתרו להתגייר. רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שכשניתנה תורה לישראל היה קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו לכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה, שנאמר בעניין ירידת השם על הר סיני במתן תורה, בתהילים חפתת, כל השם כשאמר את עשרת הדיברות יחולל איילות יפחיד את העמים החזקים כאיילות, ויחשוף יערות העמים משולים לעצי היער יופשטו מכבודם. ובהיכלו כולו אומר כבוד, כלומר בהיכלו של כל מלך ומלך, כולו אומר כבוד לקדוש ברוך הוא, לפי שנתקבצו כולם אצל בילם הרשע. כי בילם היה הגדול שבאו. ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם, ושם הזו כוונת הפסוק, השם למבול ישב, כלומר האם הקדוש ברוך הוא עומד להביא שוב מבול? אמר להם בילם וישב השם מלך לעולם, כלומר, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. כנאמר בישעיה, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. אמרו לו לבילם, שם המבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא על העולם, שנאמר בישעיה סמך וב, כי באש השם נשפט, עושה משפט לאומות העולם. אמר להם בילם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. רשי אומר שזה מרומז בפסוק, וישב השם מלך לעולם, כבר נשבע שיהיה מלך לעולם על בריאותיו ולא ישחיתם. שאלו האומות את בילם, ומה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם בילם, חמדה טובה שהיא התורה יש לו בבית גנזב, שהייתה גנוזה אצלו 974 דורות קודם שנברא העולם, וביקש לתנה לבניו, שנאמר בתהילים חפתת, השם עוז לעמו ייתן, ועוז היא התורה שהיא מעוזם של ישראל. רש"י במסכת שבת דף פיחת עמוד ב' מבאר את כוונת הדברים על פי המובא במדרש בבראשית רבה, שהתורה קדמה לבריאתו של עולם 2000 שנה, והיינו שמתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם 2000 שנה קודם שנברא בפועל, ובאותם 2000 שנה יהיו 974 דורות, ורק אחרי 26 דורות נוספים שביחד הם 1000 דור, שעל זה אמר דוד בתהילים, דבר ציווה לאלף דור, תינתן התורה. אלא שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים בלא תורה זמן קורב, לכן ברא את העולם 2000 שנה מאוחר יותר ונתן את התורה לאחר 26 דורות. ובגמרא במסכת חגיגה דף י' עמוד א' נאמר שאותם 974 דורות עמד הקדוש ברוך הוא שתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור. המשיכה הגמרא ואומרת, מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו השלום. ומאחר שמצינו שאומות העולם הכירו בישראל שם עמו של הקדוש ברוך הוא ונתן להם את התורה, והסתבר שגם יתרו שהתגייר עשה זאת כששמע על מתן תורה לישראל. אומרת הגמרא, רב אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמע יתרו ובא, שנאמר בספר יהושע פרק ה' פסוק א', היי כשמוע כל מלכי האמורי וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. ואף רחב אזונה סיפרה על פחדם של האומות כששמעו על קריאת ים סוף, ואמרה לשלוחי יהושע, כי שמענו את אשר הוביש הפך ליבשה השם את מי ים סוף. ולהלן נאמר, ונשמע וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. ומסתבר שיתרו התגייר כאשר שמע זאת. שואלת הגמרא, מה ישנה אתם? מדוע שונה הלשון שם בבקיעת הירדן דאמר, שנאמר שם ולא היה בם עוד רוח? ומה ישנה אחר? מדוע שונה הלשון בקריאת ים סוף דקאמר, שנאמר ולא קמה עוד רוח באיש? משיבה הגמרא, רחב התכוונה לומר לשלוחי יהושע שהאומות כל כך פחדו עד דאפילו עקשו אינם אלו עקשו, שאפילו להתקשות לתשמיש לא יכלו. שואלת הגמרא, מנה ידע, מנה ידע זאת רחב? משיבה הגמרא, דאמר מר, נאמר במחילתא בפרשת יתרו, אין לך כל שר ונגיד שלא בעל רחב הזונה. ממשיכה המחילתא, אמרו, בת 10 שנים הייתה רחב כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר. לאחר 50 שנה התגיירה ואמרה, ריבונו של עולם, באמצעות שלושה דברים חטאתי בזנות, חבל, חלון ופשתים. דהיינו שהיו המנאפים עולים אליה בחבלים ונכנסים דרך החלון ויורדים והכביעה אותם בפשתי העץ שלא יבחינו בהם. הוסיף הרחב וביקשה, יהיה מחול יחת הזנות בשכר חבל, חלון ופשתים, שבאמצעותם הצלתי שלוחי יהושע שהכביעה אותם בפשתי העץ שלא יבחינו בהם, הורידה אותם בחבל דרך החלון כדי שיברחו. חוזרת הגמרא לבאר את הברייתא שהובאה לה בדף קט"ו עמוד ב', אמר מר, נאמר בברייתא, ועובדי כוכבים בזמן הזה רשאים לעשות כן, כלומר להקריב בבמה. שואלת הגמרא, מניין לומדים זאת? משיבה הגמרא, דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת שחוטי חוץ, דבר אל בני ישראל. למדים לנו מהפסוק שדווקא בני ישראל מצווים על שחוטי חוץ, והנה עובדי כוכבים מצווים על שחוטי חוץ. לפיכך כל אחד ואחד מהנוכרים בונה לו במה לעצמו ומקריב עליה כל מה שירצה. אמר רבי יעקב ברכה, אמר רב אסי, אף של הנוכרים מותר להקריב בבמה, מכל מקום בזמן איסור הבמות לישראל אסור לישראל לסייען בהקרבת הקורבן ולעשותן שליחותן, כלומר להקריב עבורם את הקורבן. אמר רבה, ולאורין או לאושרי, אבל ללמד אותם כיצד להקריב את הקורבן מותר. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, כי הא כמו אותו מעשה דאיפרא אורמיז, שהייתה אימי דשבור מלכה, היא הייתה אימא של שבור מלך פרס, שדרה קורבנה לרבה, שלחה קורבן לרבה, ובשיטה מקובצת הוא מוחק את המילה קורבנה וגורס איגלה טילטה, עגל מובחר היא שלחה לו. שלחה לי, ביקשה ממנו על ידי שליח, עסקו אני עלי, הקריבו את הקורבן הזה לשם שמיים. אמר לו רבה לרב ספרה ורבה חברונה, זילבו ודברו תרי אולמי גולי, לכו וקחו שני בחורים גויים בני אותו גיל וחזו איך דמסק הים הסרטון וראו איכן הים העלה סרטון ונעשה שם יבשה כדי שיוכלו שם להקריב את קורבנה ותהיה קרקע שעליו ייבנה המזבח חדשה שלא ישתמשו בה עדיין. ושקו לציב אחד אתי וקחו עצים חדשים שלא ישתמש בהם אדם והפיקו נורה ממר אחד אתה ותוציאו אש ממקוש חדש שעשוי ברזל חזק על ידי הקעתו בכוח על האבן והדליקו את העצים ועסקו אני עלי והבחורים יעלו את הקורבן לשם שמיים. אמר לאביי לרב הקמן כשיטת מי הורית לקחת העצים חדשים כרב לזר בן שמוע. לתניה שנינו בברית הרב לזר בן שמוע אומר נאמר בפרשת הקטרת העולה וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים על העצים אשר על המזבח וקשו עצים למזבח. מה המזבח שלא ישתמש בו הדיות? כשם שמזבח צריך שיבנו מאבנים חדשות שלא ישתמש בו הדיות, אף עצים שמקטירם בהם צריך שיהיו חדשים שלא ישתמש בהם הדיות. ומקשה אביי, והה והרי מודה רבי אלעזר בן שמוע בבמה שאין צורך בעצים חדשים, לתניה כי הרי שנינו בברייתא, שמקשה סתירה בין פסוק בספר דברי הימים לפסוק בספר שמואל, בעניין המגפה שהכתה בעם לאחר שדוד המלך ספר אותם. דוד נצטווה על ידי גד הנביא להקריב קורבן על במה, בגורן של ארוונה היבוסי ובכך לעצור את המגיפה, וארוונה מציע לדוד את המקום ואת הבקר ואת העצים במתנה. ודוד עמד על כך שברצונו לקנות את הכל בכסף, ובכל אחד מהפסוקים נאמר ששילם סכום אחר. כתוב אחד אומר בספר דברי הימים, ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב ומשקל 600. וכתיב בפסוק בספר שמואל ב' נאמר, ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ולא 600 שקלי זהב כמו שנאמר בפסוק בספר דברי הימים. הכיצד, איך התפרשו הפסוקים? מביאה הברייתא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, מקום מזבח ב-50 וכל הבית ב-600. הפסוק בספר שמואל מדבר על קניית מקום המזבח בלבד, ועל אף שילם דוד 50 שקלי כסף. הפסוק בספר דברי הימים מדבר על קניית בית הגורן וכל אשר בו, ועל כך שילם דוד 600 שקלי זהב. תירוץ שני, רבי אומר בשם אבא יוסי בן דוסטאי, גבה מכל שבט 50 שם 600, כלומר... אמנם דוד שילם להרוונה 600 שקלי זהב על בית הגורן וכל אשר בו, אלא שהפסוק בספר שמואל מבאר כמה שקלים גבה דוד מכל שבט כדי לשלם את הסכום ההוא, ועל כך נאמר שגבה מכל שבט שקלי כסף בשווי של 50 שקלי זהב. ומ-12 שבטים קיבל בסך הכל 600 שקלי זהב. תירוץ שלישי, רב לזר בן שמוע אומר, ויקן דוד את הגורן כדי מפרש בעניין, ויתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב משקל 600. אבל הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעיצים בכסף שקלים 50, כלומר, הפסוק בספר שמואל מתחלק לשניים. תחילה נאמר שדוד קנה את הגורן ולא נזכר שם בכמה קנאו. בספר דברי הימים פירה שקנאו ב-600 שקלי זהב. בהמשך הפסוק עוסק בקניית הבקר המוריגים וכלי הבקר, שעליהם שילם כסף 50. וכך נראה גם מהפסוקים שאת 50 שקלי הכסף שילם דוד עבור הבקר והמוריגים וכלי הבקר. שרי קודם לכן הציע הרוונה לדוד דברים אילו במתנה. דכתיב, ספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק כ"ב, ויאמר הרוונה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר תוכל לעלותו לעולה, והמוריגים וכלי הבקר תוכל להשתמש בהם לעיצים. ונאמר שם שדוד סירב לקבלם במתנה ועמד על כך לשלם עבור הכל בכסף, לכן מסתבר שעליהם שילם את 50 שקלי הכסף. רב לזר בן שמוע הזכיר בדבריו את המוריגים וכלי הבקר שהם כלים העשויים מעץ, כמבואר בפסוק שאותם קנה דוד לעיצים לצורך הקטרה על הבבא, ולכאורה כבר השתמש בהם הרוונה, ומוכח שמודה רב לזר בן שמוע שבבמה אין צורך להקפיד על עיצים חדשים, וקשה על רבה שיצריך עיצים חדשים לקורבן בבמה. ותרץ את הגמרא ורבה אמר לך, רבה יענה לך, את אמנה בבחדתי, גם שם בדוד והרוונה המוריגים היו חדשים. שואלת הגמרא, מה עם מוריגים? מה עם המוריגים? משיבה הגמרא, אמר אולה מיטה של תורבל. שואלת הגמרא, מה היא מיטה של תורבל? משיבה הגמרא, אמר אביי, איזה דקירקסה דדיישן דישי, נסר עץ גדול ואווה שיש בו פגימות עמוקות וגם יתידות חדים, וכשמעבירים את העץ על גבי הקשים שנשארו מדישת התבואה, נעשה הקשים תבן למאכל הבהמה. אמר אביי, מאי קרא, כיצד מוכח מהפסוקים שהמוריג יש לו חריצים והוא כלי דישה, שנאמר בפסוק שעוסק בניצחון ישראל עתיד לבוא על אויביו בספר ישעיה, פרק מ"א פסוק ט"ו, הנה סמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש ערים ותדוק. מבואר שיש למורג פיפיות שהם החריצים ובאמצעותו דשים, וכוונת הפסוק שעם ישראל נמשל למורג שהוא כלי הדישה כשהוא חדש ופיות חריציו עדיין חדים ואינם חלקים ומשברים היטב את התבואה, ובאמצעות כלי זה תדוש ותידוק את הערים, כלומר את הימים הקמים עליהם לחלותם. מקרי לי רבה לברי, רבה לימד את בנו בספר שמואל, ורמי לי קרא הדדי ויקשה לו את הסתירה בפסוקים. כתיב נאמר בפסוק שבספר דברי הימים, והייתן דוד אל ארנן שקלי זהב משקל 600, וכתיב ואילו בספר שמואל בית נאמר, והייקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. כיצד התפרשו שני הפסוקים הללו? אלא גובה היה דוד מכל שבט ושבט 50 שהם 600 מ-12 השבטים. הוסיף רבה להקשות ועדיין עקתי קשיאנה הדדי. עדיין יש סתירה בין הפסוקים, שהרי אתה בספר שמואל נאמר שגבה כסף שקלים, כלומר שקלי כסף, אילו אחה בספר דברי הימים נאמר שנתן להרוונה שקלי זהב, אלא אחי כאמר, כך גוונת הפסוקים, גובה מכל שבט שקלי כסף בשווי של 50 שקלי זהב, שהם ביחד מכל השבטים כמשקל 600 שקלי זהב. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף קופת דבב במסכת זבחים, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב חילקיה, באיזה אופן המשכת השם מחוסר זמן בבעלים בחוץ חייו? שאלה שנייה, לרב לזר, שהשם פסול בשלו לשמו, מדוע אם יקריב בחוץ שלו לשמו חייו עליו? שאלה שלישית, כשנאמר וגם הכהנים התקדשו קודם מתן תורה, למה הכוונה? שאלה רביעית, איך נאמרה עזרת מיטת נדב ואביהו למשה? שאלה חמישית, מה הבין משה כשאמר לו הקדוש ברוך הוא ונקדש בכבודי? השאלה האחרונה, מה לומדים מהפסוק נורא אלוקים ממקדשך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חפהי במנחם אב תשעין חצי, ימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה ידף קופת דבב במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי חבב במנחם אב תשעין חצי, ונלמד ידף קופת זין במסכת זבחים. אני קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.